תפתחו בבקשה בדף 19 בעין היעב. מי שאין ספרים, לפחות כל שניים שיהיה להם ספר. כן, עין היעב דף 19. אנחנו ממשיכים באבא בנימין. כן, תודה רבה, תזכה למצוות. בארבע שורות מלמטה, תניה, אבא בנימין אומר, אני קוראים את העין היה, את הגמרא קודם, כן, תהיו איתי בבקשה. אבא בנימין אומר, שניים שנכנסו להתפלל, וקדם אחד מהם להתפלל ויצא, ולא המתין לחברו. שני אנשים נכנסו לבית כנסת, אחד התפלל מהר, השני התעכב, וזה שהתפלל מהר יצא, ולא המתין לזה שנשאר שם בבית הכנסת. כן. אומרת הגמרא, תורפים לו תפילתו בפניו. תורפים לו, זאת אומרת, התפילה של זה שעזב את חברו לבד בבית הכנסת, תורפים לו את התפילה. הורסים לו את התפילה, נאמר כך. שנאמר, תורף נפשו באפו, על המענך תעזב הארץ. ולא עוד שטורפים לו תפילתו בפניו, אלא שגורם לשכינה שתסתלק מישראל, מזה שנשאר שם השכינה מסתלקת ממנו, שנאמר ויעתק צור ממקומו. צור זה הקדוש ברוך הוא, זה השכינה, ואין צור אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר צור ילדותך תשי. כל זה, אם אדם נכנס לבית הכנסת ורואה מישהו מתפלל שם, זה קורה גם היום, דרך אגב. אדם לפעמים בא, מתפלל, ורואה, הוא נשארים שניים בבית הכנסת, לא משאירים את האחד לבד בבית הכנסת. ממתינים עד שיגמור להתפלל, ואז יוצאים. ואם ימתין לו, הוא גמר להתפלל, בכל זאת הוא מתחשב בחברו, הוא ממתין לו, מה שכרו? אמר רב יוסי ברבי חנינה, זוכה לברכות הללו, שנאמר, לו הקשבת למצוותיי, ויהי כנער שלומך, ויהי ככל זרעך. עד לכאן, זה הגמרא. זה גם ההלכה, אם אני טועה. כשאדם נכנס לבית הכנסת, הוא צריך להתחשב בזולת, אם הוא נשאר שם לבד, במיוחד בימים שלהם, שעד בתי כנסת היו מחוץ לעיר, ובחושך, ולא היה תאורה, לא היה חשמל, לא היה זה. אדם נשאר לבד שם בבית הכנסת. מפחיד. אז אם אתה רואה את חבר שלך לבד, תישאר יחד איתו, אל תעזוב אותו לבד. על זה מעמיק הרב כאן לגבי הנושא הזה, של אדם צריך להמתין לחברו, זאת אומרת, להתחשב בחברו בזמן התפילה. בוא נקרא את הדברים באופן מם א'. בבקשה, פיתחו. ההערה בזה שהמתפלל אין תפילתו רצויה כל זמן שתהיה כוונתו רק הנעת עצמו ותועלתו בתפילה. כאדם שהוא עומד בתפילה, שאלה מה בראש שלו, מה הוא חושב. אז הוא אומר, אם אתה חושב רק על עצמך בזמן התפילה, וזה לגיטימי דרך אגב, אם אין אני לי, מי לי? יש כאן מישהו שיש לו בעיה בחיים? רגע, את מותר לך להתפלל בעד הבעיה שלך? אלוקים יעזור לך? צריך אפילו. אבל אם כל התפילה שלך זה רק בשביל עצמך, אתה פרובלמטי, סליחה שאני אומר. כל העניין של התפילה זה על הכלל. לכן כל התפילה, כל הנוסח של התפילה, היא בלשון רבים. כן, ככה החז"ל אומרים, לעולם ישתף אדם עצמו עם הרבים בתפילה. כתוב, חונה נו מאיתך. נו, מה זה נו? לשון רבים. רפאי נו, גאלי נו. אני נוהג לומר שבאחת התפילות הראשונות שלי בחיי, הייתי בבית כנסת אשכנזי. ושם הם נוהגים להגיד, רפאי ני, גאלי ני, חונה ני. באשכנזית זה ככה יוצא. ואני צבר, לא יודע אשכנזית, אני עומד, יד, שומע את החזן, ואני לא מבין אותו. אנחנו, הוא שליח ציבור, ומה הוא אומר? חונני, מה אנחנו, זה לא אנחנו, חוננו. אבל מצד האמת, אדם תמיד צריך לשתף את עצמו עם הכלל. אם הוא אדם פרטי, אגואיסט קטן שחושב רק על עצמו, אדם כזה הוא פרובלמטי, יש לו בעיות, הוא מנותק, הוא תלוש מאחרים, מהסביבה. ודאי ודאי בזמן התפילה, אתה לא יכול להתפלל בלשון רבים ולחשוב רק על עצמך, ואתה צריך להתעלות מעל הגישה הפרטית שלך, ועד התפילה היא תפילה. וחז"ל אומרים שתפילת הרבים היא, אם יש תפילת רבים, זה משהו לגמרי אחר. ראיתי אחד הספרים כתוב, כאדם מתפלל באופן פרטי, לא בציבור נאמר, באופן פרטי, אז התפילה שלו עולה לשמיים, אבל לפני שהיא נכנסת ל... איך אומרים? לטרקלין, לשמיים, לפני הקדוש ברוך הוא, יש שם מישהו שבודק את התפילה, משש אותה, לראות מה שם. אם זה תפילת הפרט, נאמר, ונניח שבזמן התפילה אתה ביקשת דברים לא נכונים, חשבת על דברים אחרים, או נהגת לא כראוי בדברים כאלה ואחרים, אז אומרים לתפילה הזאת, יא תפילה, תמתיני בצד, אין לך כניסה לשמיים. היא לא מתקבלת בשמיים, היא עומדת בצד. יש שם, איך אומרים, כמו לפעמים אתה נכנס למחנה, יש מחסום בקפיר של המחנה, אבל יש רכבים שאסור להם להיכנס למחנה, מה עושים איתם? שמים אותם בחניה בצד. אתם לא נכנסים לכאן. למה? כי אתה, כאדם פרטי באת, בודקים אותך. האם התפילה הזאת ראויה להיכנס לשמיים, או היא מחוץ לדבר הזה? וראיתי בספרים, מה עושים כל התפילות האלה שלא התכוונת, ומתוך הרגל או משהו כזה, יצא לך מישהו יצא לו פעם להתפלל ככה, סתם ככה? מי יצא לו ככה פעם? פעם יצא לך. פעם פעמיים בערך. אז הוא אומר, כל התפילות האלה עומדות בצד, ממתינות עד שתגיע תפילה אחת טובה עם כל הלב, והתפילה היחידה הזאת הטובה היא מכניסה, אומר יאללה בוא כנסו יחד איתי לשמיים כל התפילות האחרות, הן לא הולכות לאיבוד כאילו. כל זה מדובר על תפילת הפרט. אבל אם זה בציבור, אין דבר כזה, אין מי שחוסם בדרך. ציבור, לא משנה מי זה הציבור הזה, ברגע שהתפללת בציבור, אתה שייך לציבור, התפילות נכנסות ישר לשמיים. שאלו אותי למה? ככה. מה אכפת לכם? הכלל, כלל ישראל, אין דבר, בכלל אין רע. בכלל הכל טוב. זה הביטוי של שמיר, זכרונו לברכה, שהיום תהיה הלוויה שלו. שאלו אותו, למה ארץ ישראל? אז הוא אומר, מה את אומרת למה? ככה! לא צריך לנמק נימוקים. על יהודי לא שואלים למה ארץ ישראל. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, למה ככה? אתה יכול להגיד, רש"י אמר ככה, זה אמר ככה, הוא אמר ככה, זה אמר ככה, אבל לב יהודי אומר, ארץ ישראל, אנחנו שייכים לארץ הזאת, למה? למה?
ככה.
ככה. באופן ספונטני, באופן טבעי. אותו דבר התפילה. הציבור, תפילת הציבור היא נכנסת לשמי, כל תפילת ציבור, ולא משנה מי הציבור בכלל. לכן יש חיוב מיוחד להתפלל בציבור, בבניין. תפילת הרבים, הקדוש ברוך הוא לא מואס בה, ככה כתוב בחז"ל, לא מואס בה. עכשיו, כאן הוא אומר שהם מתפללים ביחידות, שני אנשים מתפללים בבית הכנסת ביחד, והוא לא ממתין לחבר שלו. נוטש אותו לבד במערכה שם, לבד בבית הכנסת. מה דינו? בוא נראה. אומר כאן הרב, ההערה בזה שהמתפלל אין תפילתו רצויה כל זמן שתהיה כוונתו רק הנעת עצמו ותועלתו בתפילה. אתה נמצא עוד אל מישהו, אתה לא מרגיש אותו? אתה לא מרגיש את המצוקה שלו? אתה לא חושב מחשבה אחת נוספת, אם תיטוש אותו כאן בבית הכנסת לבד, איך הוא ירגיש? אולי זה יגרום לו צער, בלבול אפילו, או משהו כזה? אין לך את זה בראש שלך? אז התפילה שלך לא בסדר. למרות שהתפללת הכל, אבל העובדה שלא התחברת אל החבר שלך ולא התחשבת בחבר שלך, היא פוגם בתפילתך. על כן, זה שאינו ממתין על חברו הוא אות ממנו שלא שם טובת חברו אל ליבו. כלל בתפילתו לא אכפת לו מהחבר שלו. ואם כך, על כן טורפים לו תפילתו בפניו, התפילה שלו היא, לא, היא פגומה, וגורם לשכינה שתסתלק מישראל, שאין השכינה שורה איפה, כי אם על ידי השלום האמיתי. ומה זה השלום האמיתי? ראינו שידרוש כל אחד טובת חברו, לא טובת עצמו. אל תהיה אגואיסט, אתה תבקש את טובת החבר, בין הרוחנית ובין הגשמית. מי שרוצה שיהיה לו טוב בחיים, שלא יהיה אגואיסט. אני בדקתי זה באינטרנט. מישהו אנוכי ואגואיסט וחושב על עצמו, אין לו שלום, אין לו שלמות. רק אדם שמסוגל להתחבר אל השני, להרגיש את השני, לבקש על השני, להצטער על השני ולשמוח עם השני, הוא בריא, הוא אדם בריא. למה המשל דומה שנבין? כל אחד מאיתנו הוא חלק מעם ישראל, וחלק מכל אחד ואחד מעם ישראל. זה המציאות לאמיתה. אבל ברגע שאתה מתנתק מנטלית, נפשית, מהזולת, אתה כמו עבר שלא מחובר לגוף. ועבר שלא מחובר לגוף, הוא מת. פשוט מת. יש בו נמק. אז זה העניין. אדם צריך לעשות השתדלות להיות מחובר אל הכלל, אל הציבור כולו. ולכל אחד זה אחד מהציבור. לא להגיד, אני אדם כללי, אני אוהב את כל עם ישראל, אבל הוא לא אוהב את החבר שלו. זה לא ככה. אדרבה, אם אתה מצליח להכניס ללב שלך את מי שמציק לך, יש מישהו שמציק לו כאן? מישהו שעושה לו צרות. יש כאן מישהו? אני שואל אתכם, מה אתם מסתכלים על הקהילו הזה? לי יש מישהו שמציק לי. יש עוד מישהו שמציק? כן. אם אתה מתפלל עליו, תקבל כאן עוד הצטיינות בתפילה. לא להתפלל עליו שהשם יעניש אותו חס ושלום, אלא מה להתפלל עליו? שיהיה לו טוב. לחשוב עליו שהוא, אתה והוא זה אותו דבר. כל ישראל הרביעים, הרביעים זה בזה. מעמד התפילה זה, סליחה שאני אומר, בלשון שלנו התחברות. אבל ההתחברות היא לא בשמיים. ההתחברות איפה? כאן, בבית הכנסת. בבית הכנסת אתה, מה נקרא כנסת? לשון כינוס. כאן אנחנו מתכנסים, כאן אנחנו מתחברים. זה המקום של ההתחברות. פעם היה כאן יהודי, הוא נפטר כבר, זכרונו לברכה, השכונה. הוא היה אדם לא דתי, אבל היינו בידידות גדולה. יום אחד הוא אמר לי, תשמע דוב, אני בימים נוראים החלטתי ללכת לבית הכנסת. טוב, בסדר גמור. אחרי ימים הנוראים שאלתי אותו, נו, איך היה בבית הכנסת? הוא אומר, תשמע, אני לא הרגשתי טוב, אני לא יודע אם אני יותר עוד פעם אני אלך לבית הכנסת. שאלתי אותו למה, מה הסיבה? אז הוא אומר, תראה, אני לא עמדתי במזרח, אני הייתי בסוף בית הכנסת, ושם כל הזמן דיברו, דיברו פוליטיקה, דיברו ביזנס, דיברו, והפריע לי. אני באתי בציפייה גדולה שכאן חרדת קודש, אני הולך לבית הכנסת, פתאום אני מוצא אנשים מדברים. זה עשה לי רע. אני הבנתי אותו. אתה בא לחשוב טוב על האנשים בבית הכנסת, ואתה חושב עליהם רע. בתאי שאתה חושב רע על מישהו בבית הכנסת, למרות שאתה צודק, הוא לא בסדר, אבל חשבת עליו רע, באותו רגע הצנרת בינך ובין הבורא, משהו סתום שם. או לפעמים יש חזן שלא מוצא חן בעיניך, או גבאי שלא מוצא חן בעיניך, ואתה מתחיל לחשוב על המחשבות רעות, באותו רגע אתה אבוד, אתה מסכן. אתה מאשים אותו, אבל הפגם איפה? אתה לא מסוגל להכיל את השונה ולפעמים את השונה. אתה לא מוכן, לא יכול להכיל אותו בלבך, ואתה מתפלל על כולם, אז אתה, אתה, אתה מכחיש את מה שאתה מוציא מהפה. אתה מתפלל על כלל ישראל, יש כאן מישהו שהוא לא כלל ישראל. לא, אין דבר כזה. כלל ישראל מי זה? כולם. לכן חז"ל אומרים, יש סמני הקטורת, אז יש שם חלבונה. חלבונה זה ריח רע. אומרים חז"ל, הריח הרע זה כנגד הרשעים. אם אתה עומד ומתפלל ולא יכול להכיל את החלבנה, חיסר אחת מכל סמניה, חייב מיטה. מה זה? אז מה אם הוא כזה? הוא לא בלב שלך? בתפילה אתה לא יכול לבקש עליו? כך אומרים חז"ל. לכן אומרים, יש סגולה גדולה באמירת הקטורת, אמירת הקטורת. שימו לב, הספרדים נוהגים להגיד את אמירת הקטורת גם במנחה, גם בשחרי, כל הזמן, הקטורת, הקטורת, הקטורת. למה הם אומרים את זה? למה הם אומרים את זה? מי היה פעם בכנסת ספרדי כאן? היה מישהו היה כאן פעם? היית פעם? משהו משהו, כולם ביחד אומרים את הפסוקי זמרה ביחד, שירת הים ביחד, תפילה ביחד. אני כל כך, אני אשכנזי לצערי הרב, אבל אני אני בא לבית כנסת ספרדי, אני ממש רחם ליבי. היחד הזה שכולם אומרים ביחד זה דבר נפלא, הדבר זה לא דבר טכני, זה דבר עמוק מאוד הדבר הזה. שכולם ביחד, כן. אז אם אתה בבית כנסת ששם כולם ביחד, אז אמרה היחד, הכל מבטא את, את היחד הזה. אבל, ואם אתה באותו זמן חושב רע על מישהו, פגמת במעמד הזה, גם הוא גם רציני. זה מה שאומר כאן הרב. אם יש לך חבר, ואתה לא מתחשב בו, ואתה משאיר אותו לבד, אתה לא בסדר. זה כמו בשדה הקרב. אם החבר שלך נמצא לבד שם, נשאר בשדה, פצוע לפעמים, ואתה מותיר אותו בקרב, אתה לא בסדר. לא. ואז הוא אומר, השכינה, איפה יש שכינה? מה זה שכינה בכלל? מישהו ראה פעם את השכינה כאן? לא ראיתם את השכינה? לא, ברצינות. לא יכול להיות. מי ראה את השכינה כאן? לגלות לכם את השכינה? מישהו מונע לגלות את השכינה? מי? דוד, אתה רוצה לראות את השכינה? בסדר. חז"ל אומרים, שניים שיושבים ועוסקים בתורה, מה? שכינה שורה ביניהם. תיכנסו לבית המדרש, תראו חברות הלומדים ביניהם, תסתכלו ביניהם, מה תראו? מה? מה תראו? את השכינה, רואים את השכינה. עכשיו, שכינה זה לא דבר פיזי. סליחה שאני אומר, לא השכינה, אלא השכינה, הכוונה. זה הכוונה. מה זה השכינה? אומרים חז"ל, זה גילוי אור השם. גילוי הניצוץ, או האמת האלוקית, או הצדק האלוקי. איך זה מתברר, הצדק האלוקי? על ידי זה שלומדים תורה, אז התורה מאירה לך, מאירה כאן את האור האלוקי. נכון, האור האלוקי הוא אינסופי, אבל הוא מתגלה על ידינו. על ידי מי? על ידי העוסק בתורה, על ידי עושה מעשים טובים, על ידי זה שאתה מתחשב בחבר שלך, על ידי זה שאתה אוהב את אשתך. איך אומרים חז"ל? זכו שכינה ביניהם, לגבי איש ואישה. לא זכו, אש ביניהם. מה זה זכו, לא זכו? ראיתי בגמרא כתוב, מה זה שכינה ביניהם? איש ואישה, אז איש זה א', י', ש', באמצע יש י', ואישה זה א', ש', ה'. זכו שכינה ביניהם, י' כ' מתגלה ביניהם. הי' והכ' מתאחדים ביחד, כל הנשמה תעלה אל כ', י' כ'. לא זכו מריבה ביניהם. מה קורה? הי' מהאיש יוצא, והה' מהאישה יוצא. מה נשאר מהאיש? אש. מה נשאר מהאישה?
אש.
אש באש, מה קורה?
אש
יותר גדולה. אז השכינה, השלום ביניהם זה השכינה. שיש שלום בתוך המשפחה וגילוי השכינה. זה לא שם בשמיים, איפה זה? השכינה מתגלה בתחתונים, ככה אומרים חז"ל, בארץ, כאן זה מתגלה. במה זה מתגלה? בשלום ביניהם, זה מה שהרב אומר כאן. אתה מתחשב בחבר שלך? אתה נמתין לו למרות שאתה עסוק בדברים אחרים, בכלל אתה מתחשב בו? זה נקרא גילוי שכינה. אתה לומד תורה, זה גילוי שכינה. אתה עוזר למישהו, אתה בן אדם טוב, אז דרכך מתגלה השכינה. דרכנו בכלל כעם ישראל, ודרך כל אחד ואחד מאיתנו, לפי מדרגתו, מתגלה אור השם. זה מובן השכינה. עכשיו, מישהו ראה פעם שכינה? מישהו ראה פעם מעשה טוב בחיים שלו? מי ראה? איפה ראית? איפה ראית? כל יום ויום. כל יום ויום. אדם צריך לראות את הטוב, עין טובה של אברהם אבינו. חפש מה? מה טוב הוא עליך, יעקב, משכנותיך, ישראל. זה פרשת שבוע. או עליך, או עלי, או עלי תורה, משכן, זה בית כנסת, זה כל זה. אתה בכלל זה בית כנסת. אתה צריך מחשבות טובות. מה טוב הוא עליך, יעקב, משכנותיך, ישראל. ואז אתה רואה את השכינה. אבל אם זה הפוך, חס ושלום, זה נכנס עם ראש בלגן, מחשבות לא טובות. אתה לא רואה שכינה, מה אתה רואה? חושך. אתה לא רואה שום דבר. נסתרפן, זה ברור הדבר. מישהו רוצה לראות שכינה עכשיו? לחשוב מחשבה טובה. יסתכל בעין טובה אל הזולת. יתחשב בזולת. יעשה טוב. השכינה מתגלה דרכנו. זה מובן הדבר. או לחזור על זה עוד פעם. לחזור על זה עוד פעם? לחזור על זה כל החיים, רבותיי. זה לא אינפורמציה סתם. זה יסוד גדול. כל העניין של עם ישראל לגלות את השכינה בעולם, לגלות את אור השם בעולם, על ידינו, דרכנו. דרך כל עם ישראל ודרך כל אחד ואחד מעם ישראל. זה מובן הדבר. נעשה לכם בחינה מחר, נראה אם תדעו. אבל אני גם אבדוק אתכם באינטרנט וגם יש לנו מצלמות בכל מקום. זה בסדר. טוב, זה דבר אחד. מה השכר של מי שמתחשב בחבר שלו? מי שממתין לו מתחשב. מה השכר שלו? בוא נראה. ואם ימתין לו באות מבית, מה שכרו? כן. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, זוכה לברכות הללו לו הקשבת למצוותיי, והיא כנהר שלומך. המילה נהר היא מילה חשובה מאוד. כן, אנחנו אומרים בגן עדן כתוב שנהר יוצא מעדן להשקות את הגן. נהר יוצא מעדן. נהר מזכיר לנו את המילה אור, נהר, זרימה, אור, דברים כאלה. נהר יוצא מעדן להשקות את הגן. כתוב בחז"ל, לא כתוב יצא מעדן, לא כתוב יצא מעדן, מה כתוב? יוצא, כל הזמן, יוצא מעדן, מגן עדן, לא מגן עדן, מהעדן להשקות את הגן. הגן זה המציאות שלנו. הנהר על זה, הנהר הזה מדבר כאן הרב. בוא נראה את הדברים בתוך. כתבתי במקום אחר, בפירוש של חז"ל, הרואה נהר בחלום ישכים ויאמר פסוק זה, הנני נוטה אליה כנהר שלום. זה כתוב בסוף מסכת ברכות בפרק שני, יש שם פרק החלומות. והפרק הזה, בפרק החלומות, כשאדם מתעורר ויש לו חלום, אז שם הגמרא אומרת, כל חלום, מה המשמעות שלו? לא כל אחד מבין את זה, אבל לפי אתה קם מחלום, אופ, ראית דבר בחלום, לפעמים דבר טוב, לפעמים דבר לא טוב, אבל החלום הזה, הדברים שהאדם קם ורואה מהחלום, יש להם משמעות עמוקה. כאמור, אנחנו לא פותרי חלומות, אבל הגמרא עצמה אומרת על כל מיני דברים שאדם מתעורר ורואה את החלום שיש לזה משמעות כזאת ואחרת. מי שלומד את הדפים האלה שעוסקים בחלומות והוא מתעמק בדבר הזה, לפעמים הוא קם מהחלום והוא מבסוט חלט של עד המבסוט, ראיתי בחלום, את מי ראיתי בחלום? את דוד המלך. דוד המלך. אני ראה, כתוב שם, מה זה דוד? הוא אומר חסיד, כי חסיד אני. מי שרואה בחלום את דוד המלך, הוא רואה דבר טוב, הוא רואה חסיד. הוא רואה מידה טובה, חסידות. יש גם כתוב שם, מי שרואה פיל בחלום. פיל זה פילי פלאות, כך אומרת הגמרא. הוא יראה פילי פלאות. אני, זה בידוי אישי שלי, אל תגלו את זה לאף אחד. לפני שבוע ומשהו בערך, התעוררתי וראיתי פיל. בחלום, ככה אני התעוררתי, ראיתי פיל פתאום. ונזכרתי בגמרא. אמרתי, וואי, וואי, השבוע יהיה לי משהו, פילי פלאות. לא, אני לא יודע אם זה היה או לא היה, דברים יש נראים נסתרים. אבל ראית פיל בחלום, אז פילי פלאות. ראיתי פיל כזה, מין משהו מיוחד בחלום. כאן אדם לפעמים, יש כאן מישהו שחולן לפעמים. מי חולן כאן? אז אתם צדיקים. למה אתם צדיקים? מי שחולם? כתוב בגמרא שמי שחולם, הסימן שהוא חי, נושם. כתוב שבע ילין בל ידע רע. אז הגמרא אומרת שבע ילין, אם שבוע ימים אתה ישן ואתה לא חולם חלום, בל ידע חלום, סימן רע. אם אתה לא חולם, אז סימן משהו לא בסדר, אתה צריך לעשות תשובה. ככה אומרת הגמרא. אז אם אתם חולמים, אתם צדיקים, זה בסדר גמור. עכשיו, הרב אומר שם, אם אתה רואה נהר בחלום, כאן הוא מברך אותו, מה הוא מברך אותו? כן? כנהר שלומך, ואי כנהר שלומך. אומר הרב, מה זה הנהר הזה? מה זה מרמד לנו הנהר? אומר הרב, כתבתי במקום אחר, הרואה נהר בחלום ישכים ואמר פסוק זה, ענייני נוטה אליה כנהר שלום, שנהר מורה על אחדות הכללית. מדוע נהר מורה על אחדות? שהמים אין להם פירוד מוחשי. צריך להבדיל בין אפר ובין מים. אפר או חול או דברים כאלה יש פירוד. אלמא דפירודה. נהר מרמד לנו על אחדות. מים אתה לא רואה חלקיקים, הם כל ביחד, ומים כולם ביחד. המים רמז לאחדות, החול רמז לפירוד. לכן קוראים לחול חול. למה קוראים לחול חול? מישהו פעם שחק בחול בחוף הים או משהו כזה? תשימו לב, החול כל מגרגר הוא בפני עצמו, זה נקרא חול. המציאות של חול היא פירוד, המציאות של קודש היא היחד, האחדות, הכל ביחד. נהר. אז הוא אומר, הנהר רמז לאחדות, לזרימה שאחדותית, הכל מתאחד ביחד. אתה לא רואה שם הפרטים, הכל זה עניין אחד. שהמים אין להם פירוד מוחשי, אין מים אלא מה? תורה, אני רואה שאתם יודעים בעל פה. חלק מחלק כמו יסוד האפר, ששמה ביסוד האפר יש פירוד בין חלקים למיניהם. על כן הרואה נהר רואה מה? שלום. מי שרואה נהר בחלום רואה שלום. כדאית שם בפרק הרואה. על כן ביותו ממתין על חברו, אם אתה מתחשב בחבר שלך הוא מורה שאינו מכוון בהנאת עצמו כי אם תועלת חברו. אני נזכר כשהייתי בצבא, סליחה, אני כבר הזדקנתי, אז אנשים בזקנה תמיד זוכרים את הצעירות שלהם. הם לא זוכרים מה אכלו בצהריים, אבל מה הם אכלו, מה הם היה להם לפני 40 שנה, 50 שנה, כן. ובצבא זכיתי להיות ביחידה קרבית. ושם ביחידה קרבית לפעמים יש אימונים מאוד קשים. אחד האימונים שהיה זה מקרים מסעות, היינו עושים ניווטים קראו לזה, 40-50 קילומטר בלילה לפעמים, היה קשה מאוד. ושם כשהיינו הולכים חוליה כזאת בתוך הלילה בשטחים קשים מאוד כל כך הרבה, אז ראית, הכרת את החברים שלך באמת. למה? מי שעזר לחבר שלו למרות שלא וקשה באותה מידה, ולא פעמים הוא סחב אותו ואת הנשק שלו נוסף לנשק שלו וכל זה, מה זה? זה בן אדם טוב. אבל היו גם, גילו כל מיני אגואיסטים שלא מזיז להם שום דבר, לא מוכנים לעזור, לא מוכנים לתת כתף בשום מקום. היו גם כאלה. זה מה שהרב אומר כאן. האדם נבחן במה הוא נבחן. שהוא מתייחס אל הזולת, עוזר להם. בצבא, בגלל התנאים הקשים, שם אתה רואה באמת מי האדם שהוא אדם עם לב טוב ומוכן, למרות כל הקושי, לעזור לזולת. אבל זה לא רק בצבא, זה גם בחיים רואים את הדבר הזה. מי שעוזר, מי שמתייחס לזולת, מי שמתחשב כמו באותו אדם, נהר, אומר, היית כנהר שלו, זה שלמות, כן. ומי שלא, אז יש לו בעיה, מה הוא צריך לעשות? לבוא לאן? למכון מהר. זה מובן הרעיון של הרב, אומר. כן? כי ביותו ממתין על חברו או מורה שאינו מכווה בהנעת עצמו, כי אם תועלת חברו, והיינו תועלת הכלל כולו. על כן הוא מתברך בברכה, והיא כנער שלומך, שיש שלומו, נמשך גם כן מברכה של הכלל כולו. והזכות הרבים, זכות הרבים, תהיה מסייתו. או, זה דבר גדול, זכות הרבים. שאלות, עד לכאן, רבותיי, אתם רק מקשיבים ולא שואלים, תעשו איתי חסד. עכשיו למה אתה צריך לעשות חסד עם מישהו? תעשו, תשאלו שאלה, בבקשה. שאלה. מה אתכם? מה אתם מסתכלים עליי? אשר, שאלה. שאלה, שאלה. או, יישר כוח. רק תזכיר לי את שמך, אתה תמיד מזכר אותי בשאלות, כן. איך? מה השם? כשמך כן אתה, יאיר. כן. יש הרבה דברים. יש הרבה דברים. אבל כאן, במקרה, עוסקים בסוגיה של התחשבות. אז הרב, מתוך הפרט הזה, לומד כלל גדול. אתה מתחשב בחברך, תדע לך, זו זכות גדולה. למרות שאתה טרוד ואתה רוצה ללכת, אבל אתה אומר, לא, אני אתחשב בחבר שלי. זה דבר גדול. ככה זה בכל דבר. אתה מתחשב בחבר, זה משהו גדול. אתה הולך ברחוב, אתה רואה קליפה של בננה, מה אתה צריך לעשות? מה אתה צריך לעשות? מה אכפת לך? מה אכפת לך? אתה מתחשב שמישהו לא יתחלק על זה? אתה נשמה טובה, אתה אדם כללי. זה לא בדברים גדולים, בדברים הכי קטנים. אתה רואה בדל סיגריה, מה אתה עושה איתה בדרך כלל? אבל אתה לא ישנת, מה אתה עושה איתה? אתה מרים אותה למרות הכל.
זה דוגמה טובה,
זה
סליחה.
אני לא שומע, תרים את קולך. טוב, כל דבר זה דבר ספציפי, כל דבר לגופו של עניין. אבל בעיקרון, אדם צריך להתחשב בזולת. זה מה שהרב רוצה ללמד אותנו. טוב, אנחנו נעבור לסוגיה הבאה. מה?
שאלה אם הזולת
כבר
מתחשב פה, לפעמים אתה רוצה באמת לתת לחבר.
הגדולה של האדם, שלמרות שהוא לא מתחשב בך, אתה מתחשב בו. זה הגדולה. הגדולה, למרות שלא מתחשב בך, אתה מתחשב בו. הדבר הזה בא לידי ביטוי ההתחשבות בעיקר בתוך המשפחה, רבותיי. עם אנשים ברחוב זאת לא בעיה. הבעיה עם אנשים שאתה חי איתם כל הזמן. ושאתה בא הביתה ואשתך כועסת עליך, ואתה אומר לה, מותק, אני אעזור לך, מה את רוצה? שכינה ביניהם. במקום להחזיר לה באותה לשעון, מה אתה עושה? מה אתה עושה?
מפרש אותו.
מה?
מפרש אותו.
לא, אתה אפילו עוזר. יכול לקרות דבר כזה? קרה לכם דבר כזה פעם? שכינה ביניהם. זה מה שהוא אומר, כן.
אבל מתי אני כן רוצה להכניס בתפילה הכללית בקשות פרטיות
בשבילי? בסוף יש לך, בסוף התפילה, יש לך נצור לשוני מרע, או שפתי נדבר מרמה. אם יש לך זמן, אתה יכול לבקש. בקשות נחמדות מאוד. לא לדבר רע, לא לשקר, לא לרמות. בסדר. יש לך מקום, אתה יכול. בקשות פרטיות. כן, רבותיי, אנחנו בסעיף הבא. הסעיף הבא הוא אגדה. ואני מבקש להבין מה זה אגדה. אגדה זה דברים שלפעמים נראים בעינינו כדברים מאוד תמויים ולא מציאותיים. אבל האגדה מחביאה מאחוריה, מאחורי המילים האלה, מאחורי המשפטים האלה, שלפעמים נראים לנו לא כל כך איי-איי-איי, הגיוניים אפילו, דברים מאוד מאוד עמוקים. זה דרכם של חז"ל, שמדברים אלינו לפעמים בחידות, במשלים, בשפה, בקודים בלתי מובנים לכאורה. אבל באים החכמים והם מפענחים את הרעיונות שמאחורי האגדה. יסודות גדולים מאוד באמונה, בהבנת העולם, הבנת החיים, הבנת המציאות, הם רמוזים ותמונים בתוך האגדות למיניהם. יש לנו כאן אגדה די מפורסמת, מי שלא קרא אותה אף פעם, אז יעזור בסבלנות, ואנחנו נפנח אותה בהדרגה. תפתחו בבקשה בדף 20, כן? תניא אבא בנימין אומר, רואים בשורה השלישית, אלמלא ניתנה רשות לעין לראות, אין כל בריאה יכולה לעמוד מפני המזיקים. יש מושג כזה שנקרא מזיקים. הוא אומר, אלמלא ניתנה רשות העין לראות, היינו מתמוטטים. היינו מתמוטטים, ממש מתמוטטים. כי אני רוצה להעביר את הפשט כאן. לא, לא, תשב, תזוז טיפה לכאן, תזוז. לא, לכאן, בדיוק הפוך, לצד השני. כאן, קצת טיפה לכאן, תן לידידיה לשבת. מקומו הכבוד. כיסא המלך, ידידיה. אני רוצה להבין את ה... להסביר את הפשט כאן. אם האלוקים היה נותן לנו עין לראות את כל מה שצריך לראות, לא היינו יכולים לעמוד בפני המזיקים. אני אתן משל ודוגמה שתבינו. אדם נכנס לבית חולים, לא עלינו. ואז, בבית חולים יש חיידקים, מה אתם אומרים? מי אמר כן? ראית פעם את החיידקים? תראו לכם שהשם ייתן לנו עין מיקרוסקופי. ואתה רואה את החיידקים ואומרים שיש שם גם חיידקים טורפים. זה כמו קרישים כאלה. אם האלוקים היה נותן לנו רשות לראות את כל החיידקים, אז אתה עומד בבית חולים שם, פתאום אתה רואה מולך שעתים כמה קרישים כאלה, כמה חיידקים כאלה, מה היה קורה לך לנפש שלך באותו רגע? היית אלם, בלם, מה? וואי, וואי, איזה קרישים רצים. סליחה שאני מרחיש את הרעיון. כאילו האלוקים מגביל את העין שלנו. הוא אמר, אם הוא לא היה מגביל את העין שלנו, את יכולת ההשגה שלנו, אף אחד, כולנו מתמוטטים מרוב מזיקים שמסתובבים סביבנו, כל מיני מזיקים כאלה ואחרים. אז עשה איתנו חסד ואנחנו לא רואים את החיידקים. זה חסד או לא? חסד גדול. זה כמשל אני אומר, אבל יש חוץ מהחיידקים עוד מזיקים, כל מיני מזיקים, והוא לא נותן לנו לראות את המזיקים. בואו נראה את זה בהמשך. אלמלא ניתנה רשות לעין לראות, אין כל בריאה יכולה לעמוד מפני המזיקים. אמר אביי, מה זה המזיקים האלה? אינו נפישי מינן, הם רבים מאיתנו וקיימים עלינו ככיסלה לאוגיה. כיסלה לאוגיה, רש"י מסביר, הכוונה לפעם היו, אני עוד זוכר בצעירותי, עבדתי בחקלאות, כששותלים עץ, אז עושים סביב העץ עוגיה כזאת, בור כזה, עם פוריה אתה עושה, מלאים איזה מים, וגומה כזאת, איך קוראים לזה? גומה כזאת, כן, עושים גומה כזאת, זה נקרא כיסלה לאוגיה. הם מקיפים אותנו מכל הצדדים, כמו אותו גומה שמקיפה את הגדר של העץ, ככה גם כל המזיקים האלה מקיפים אותנו מסביב, כמו כיסלה לאוגיה, כן. אמר רב הונא, כל חד וחד מינן אלפא משמאלי ורבבתא מימיני. אלף מזיקים משמאלו ורבבה מזיקים מימינו, שנאמר יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך. יש המשך לזה ואנחנו נקרא את ההמשך הזה, אבל קודם כל נבין את החלק הראשון של ההגדה הזאת. אומר הרב, מתייחס למוגבלות הזאת של היכולת שלנו לראות את מה שסביבנו ומונע מאיתנו לראות את המזיקים. פיתחו בבקשה באות תניה אבא בנימין אומר, כן, בממבית, ממגימל זה בעצם, כן. תניה אבא בנימין אומר, אלמלא ניתנה רשות לעין לראות, אין כל בריאה יכולה לעמוד מפני המזיקים. יש בהערה חשובה להשקיט ליבות בני אדם המשתוקקים לדעת כל נעלם מחוק שכלם. יש אנשים שרוצים להשיג דברים יותר מהיכולת שלהם, יש כאלה אנשים, השכל שלנו מוגבל, אנחנו לא יכולים להשיג כל דבר, יש דברים שאפשר להשיג אותם, יש דברים שאי אפשר להשיג אותם. ומתרעמים מפני מה נעלם מהם הרבה מענייני מחקרים וספקות שהרגה נפשם להשיגם. יש להם מרירות, הם רוצים להשיג דברים ולא מצליחים להשיג את אותם דברים, אם זה במדע, אם זה בחברה, אם זה בכל דבר. אדם מוצא את עצמו בעל מוגבלות ביכולת שלו להשיג דברים, אם זה בממון או דברים כאלה. יש לנו מוגבלות, אנחנו בסך הכל מה? בסך הכל בני אדם. כי עלינו להאמין שיש לנו טובה גדולה במניעת הידיעה, טובה גדולה במניעת הידיעה. אני לא יודע אם שמעתם על מכשיר כזה שנקרא אינטרנט, מישהו שמע על הדבר הזה פעם? לא יצא לכם. אחד החסרונות של האינטרנט, שנדמה לך שאתה יכול להשיג את הכל, לא, שום דבר לא, הכל פתוח, נכון או לא? ולא פעם, אני לא רואה אינטרנט ברוך השם, אבל לא פעם אני רואה אנשים שנשאבים לתוך זה בצורה לא בריאה, פשוט לא בריאה. אז מה הם צריכים להגיד? אלוקים, תעזור לי, אני לא רוצה לראות את הכל, תן לי קצת לנשום, תגביל אותי. הם צודקים האנשים האלה?
צודקים.
לפעמים אדם הוא במציאות כזאת שהוא רוצה להשיג, להשיג ולהשיג 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 ולדעת, להבין ולקלוט. אני לא מדבר על דברים שליליים, זה מה סתם על בזבוז הזמן, ואתה, הזמן בורח לך בגלל שהרצון, הסקרנות הטבעית שקיימת באדם להשיג המון דברים, והוא מספק לך את זה, כלי שמספק לך את הצורך הזה נאמר. אבל באיזשהו מקום אם האדם הוא תופס את עצמו, לפעמים הוא כבר התמכר לזה, זה מה שהיום מנורא, אבל נניח הוא תופס את עצמו ביד, אז הוא אומר רגע רגע רגע, בוא נגביל את עצמנו. כמה? 5 דקות ביום לראות חדשות. איזה 5, 3 דקות, לא, 2 דקות ביום, זה מספיק או לא?
מעל ומעבר.
מעל ומעבר, לא צריך יותר. אז ההגבלה אומר, זה שהאדם, הקדוש ברוך הוא הגביל אותו בהשגה, זה דבר חיובי. יש דברים שלא צריך לראות אותם. כמו שיש דברים שכן צריך לראות אותם, יש גם דברים שמה? שלא צריך לראות אותם. מדבר כאן על המזיקים. איפה תמצאו את המזיקים, איפה? באין, איך ידעת? שם זה מכשיר שאתה רואה את המזיקים בחוש, ממש. רואה אותם בחוש. סליחה שאני הפך על זה דבר מודרני קצת, כן. זה אומר, עשה איתנו חסד הקדוש ברוך הוא, והגביל את יכולת ההשגה שלנו. להשקיט, כן, יש בהערה חשובה להשקיט ליבו בני אדם המשתוקקים לדעת כי נעלם, כל נעלם מחוק שכלם, מתרעמים מפני מה נעלם מהם הרבה מעניינים מחקרים וספקות שהרגה נפשם להשיגם. כי עלינו להאמין שיש לנו טובה גדולה במניעת הידיעה, לא רק בידיעה אלא גם במניעת דברים מסוימים, הלוואי שלא נדע אותם, כמו שאומרים, הלוואי שלא נדע את הדברים האלה. ואלמלא הייתה ידיעה טובה מהעדרה, לא מנע ממנו השם ברך הטוב האמיתי מדברך שמו. הוא מנע מאיתנו את ראיית המזיקין לטובתנו, למרות שזה הגבלה שלנו. והנה לפנינו בחינה מחוש הראות. דוגמה, שאלמלא ניתנה רשות לעין לראות, אין כל בריאה יכולה לעמוד. היינו מתמוטטים. והרינו רואים טובת העדר הראות ועדין לכל כיוצא בזה מניינים שכליים. ובאמת כתוב בחזן שאדם רואה מישהו שהוא עושה מעשים לא יפים, דברים לא טובים, לא יסתכל עליהם, יסיט את הראש. למה? אם אתה רואה את הדברים הלא טובים או לא צנועים או דברים כאלה, זה רע, יעשה לך רע לנפש, אל תתעלם מזה, אל תסתכל על זה, אל תתמנה, אל תחפש את הרע אצל האחר, את הדברים האלה. כאן הוא אומר, הוא עשה לנו חסד שיש כל כך הרבה מזיקים, לא נתן לנו לראות את המזיקים. ולגבי המזיקים עצמה, הוא אומר בהמשך, אמר אביי, אינו נפיש מינן וקיים מילן ככיסלה לאוגיה. זאת אומרת, הכוונה היא בצורת, מקיפים אותנו בצורת מעגל, כל המזיקים האלה. אמר אבונה, כל אחד מינן אלפא משמאלי ורבבת מימיני. כאן הרב בא ללמד אותנו דברים מאוד עמוקים שעוסקים בעצם בפנימיות התורה, אבל הוא מלמד אותנו לא בצורה של סוד אלא בצורה מאוד פשוטה. בוא נראה את הדברים בתור. יש שני מיני סיבות העדר והעזק באדם, שעל כל פרטי ההפסדים נמצאים ההמונים של שלוחי ההפסד. יש שני סוגי הפסד לאדם. כמו שרבו כוחות שלוחי הקיום, ככה רבו שלוחי המזיקים בעולם. האחד הוא מצד טיבו של אדם שנוטה להפסד ולרע בדרך הטבע, שאינו תלוי כלל במעשיו. לדוגמה, יש דברים שלא תלויים באדם. אדם לא עלינו חולה, לא תלוי בו, לפעמים זה לא... אדם חלש או משהו כזה, זה לא תלוי בבחירה שלו, זה בא לו, זה בא באופן טבעי הדבר הזה. זה סוג אחד של חיסרון באדם, שלא תלוי בבחירה, אלא זה דבר, מה שנקרא בלשון שלנו, דבר טבעי. דבר טבעי. למשל, אני, תראו אותי, אני כבר התבגרתי קצת, ברוך השם, ואני בכל זאת שומר על הבריאות קצת. איך? אני הולך לחדר כושר. אתמול בערב הייתי בחדר כושר, אני הולך על הליכון. על ידי בא בחור צעיר, התחיל לרוץ כמו מטורף, עלה על הליכון. כמו כאילו 100 מטר, הוא עד... מסתכל עליו, מסתכל על עצמי, אני אומר, וואי, מסכן, לא ביגון. אתה לא יכול לרוץ בכלל. והוא, זה בחור צעיר רץ על הליכון. זה חיסרון טבעי אצלי. אה? טבעי, אני השלמתי עם זה שזהו, בית השלב בחיים שלי הפסקתי לרוץ, התחלתי ללכת מכל הרוץ.
זה מה שנקרא בלשון הרבי עייפות החומר.
עייפות החומר, יפה מאוד. עייפות החומר זה נקרא חיסרון טבעי. אבל יש חיסרון בחירי, לא טבעי. בוא נראה את החיסרון הבחירי. והשני שבא מצד מעשיו של האדם, שמגרה בעצמו רעות והפסדים באין מספר. למשל, דוגמה, אכילה. אכילה. אומרים לך, חביבי, תאכל לא יותר מדי. תאכל, שיגמלה, בריאות ולכל. ואתה אוכל ואוכל ואוכל ואוכל, ואחר כך יש לך קלקולי קיבה ובלגנים שלי. זה כבר לא תלוי בטבע. מה זה תלוי? ברצון שלך. האם אתה בוחר בטוב, תאכל טוב. אוכל בריא ואוכל מספיק לבריאות. אבל אם אתה איבדת לרגע את השכל, אתה מתחיל לאכול כמו, סליחה שאני אומר, לא בריא. לא אוכל בריא ולא כמות בריאה ולא ולא ולא, ואתה מסתבך לגמרי. קורה דבר כזה, נכון? זה תלוי בטבע, ומה זה תלוי? בבחירה. אתה בוחר בטוב, תאכל טוב.
לצטט כסוף ממשלה על הנושא הזה, צדיק אוכל
לסובע נפשו.
ובטח רשעים תעשה.
ובטח, יפה מאוד. ידידיה, אתה כל הכבוד. תודה רבה לך. נכון. אז יש שני סוגי חסרונות. יש חיסרון טבעי באדם, זה לא תלוי בו. ויש חיסרון בחירי באדם, שזה תלוי בו. על שתי החסרונות האלה מדבר כאן הרב. והנה העניין הטבעי התייחס תמיד לכדור, לעיגול. מדוע דווקא עיגול? העיגול הוא, כולם שווים בעיגול. בטבע כולם שווים. אז לכן, בכל מקום שיש עיגול, זה מראה על טבע. הטבע, המחשת הרעיון של הדבר שמקיף את כולם, זה הציור עיגול. עיגול או כדור נאמר. גם הכדור. הכדור והעיגול מרמז על שוויון בין כולם. לכן תשימו לב, רוקדים במעגל, נכון? למה רוקדים במעגל? כולם שווים במעגל. הקטן והגדול, כולם במעגל באותו זמן. זה המעגל. המעגל הוא מראה על אחדות, מראה על היחד. אבל יחד בשוויון, כן? זה הדבר הטבעי. כי אין מרובה בבריאות, זה ציטוט הדבר הזה, והוא מביא את זה ציטוט כנראה מירושלמי, הבריאות אין בהם מרובה, תשימו לב, האיברים שלנו, הכל עגול, אין לנו מרובה, כן? חוץ מראש מרובה, אבל בדרך כלל אנחנו כולנו עגולים. כל דבר בטבע, בדרך כלל יש בו את הצד, הגלגלים בשמיים, הכוכבים, הכל תנועה גלגלית, הכל גלגל. בטבע הכל גלגל, מחזור השנה גלגל, הכל גלגל, גלגל. זה הטבע. מה שאין כן בבחירה, בבחירה ימין ושמאל. אתה יכול לבחור בימין, שמאל, כמו בבחירות הכנסת. יש לך אפשרות לבחור ימין או שמאל, טוב ורע, דין או צד או חסד. זה הבחירה, זה הימין והשמאל מרמז לנו על הבחירה. בוא נראה. וכל הנבראים הרשומים כדוריים הם, ואין, הרשומים הטבעיים מטבעם הם עגולים. גם אין בכדור יחס ימין ושמאל, אין בכדור ימין ושמאל. להורות שמצד הטבע אין חילוק באופן ההנהגה, אלא יש כאן הנהגה שהיא טוטלית, כללית. הטבע שייך לכולם. לאדם, לבעלי חיים, לקוסמוס, למיקרו, למקרו. אני יודע, האטומים מסתובבים, האלקטרונים מסביב, במקרו, בשמיים, הגרמי השמיים, הכל בתנועה גלגלית, תנועה סיבובית. כי הטבע מצד עצמו שם שם השם יתברך שיפעל פעולתו על גוי ועל אדם יחד כטוב כחוטא. הטבע משפיע על כולם באותה מידה. על כן הוא מתייחס לכדור. כל מקום שיש כדור או מעגל זה דבר טבעי. וכבר נתבאר בדרך חוכמת האמת. הביטוי חוכמת האמת זה קבלה, תורת הקבלה, תורת הסוד. וכאן הוא לא מלמד אותנו תורת הסוד, אבל את הרעיון, אחד הרעיונות המרכזיים זה נקרא עיגולים ויושר, שמופיע בתורת הסוד ועניין עניינים פנים פנימיים על פי האריזל. כן, עיגולים, מה זה אמרנו? הדבר השוויוני, הדבר הטבעי. ומה זה היושר? הדבר הבחירי. סוד העיגולים והיושר. עיגולים מורים ההנהגה הטבעית, ויושר מורה ההנהגה שמצד המעשים, דיינו מצד הבחירה, שבזה יש ימין ושמאל. וכל פרטי דרכי הנהגת האדם בבחירה, בזה רשומים, בימין והשמאל. על כן, הדבר המזיקים הכרוכים בעדר הטבעי, והחיסרון שבטבעו של אדם, אמר בקיים אלן כי כיס ללאוגיה בצורת מעגל, שהוא דבר עגול ומקיף. אבל עניין העדרים המזיקים הבאים מצד המעשים, מצד הבחירה של האדם, שהולך בדרך רעה חס ושלום, הרי כמה שמוסיף כוח, מוסיף להרע. אמר כל אחד מנן, אלף משמאלו ורבבה מימינו, שהם המוכנים לפעול כפי מעשים, שהולך בדרך הטובה, מה יקרה לאלף האלה? ייפול מצדך אלף וירבה מימינך. זאת אומרת, קיימים אלף מזיקים מימין, משמאל, סליחה. וכמה אמרנו? רבבה, מאיפה? אבל בידינו את כל המזיקים האלה, מה לעשות? להפיל אותם. איך?
מזמור צדיק א', מזמור צדיק א' בתהילים,
מזמור צדיק א' בתהילים,
ומפילים
אותם. זה בידינו הדבר הזה. וכאן על הדברים האלה זה רק התחלת ההגדה. הרב מאוד מרחיב את הדיבור, מה גורם לנו למזיקים האלה, ואיך אפשר להתמודד איתם ולהתגבר עליהם. שיהיה לכם יום טוב, רבותיי.